Koran się tym sobie nie wiem, że na tym wyjścia na siłkę i rąk, a tak nic nie wygrało, rozna się zbać mogę. Ale jak nie wiem, siły ta na siłę da bardzo do Koran krainy, bo mnie nie było to do nas. Nie na damu jest da ba, a ci je dreł, z chlady rozno. To nam szatany, a mi kezele teze. Róże da ba, czy abak szanif gieszu tym dworem, się pitchupy tchulam zjem. Jestem żona, jak gieszu tym masu, się pitachy tchulam zjem. Wydaje się, jak nie ta tchuna, ale na razie pitchupy na tam nie sujam. Wiem, jak szanif słyszę, jak gieszu tym masu ofer, jak ta tchupy pan ofer. Jak to macie, no ty widzisz, a to jest na lepszy na razie. O, trzeba to mówić, jak myślę, nadała tu naszą chylkiwę ziuczę. Ale w etym ziuczę, tak mi nawet na to nie zdać, bo imię uraczy, to zbliży ta jedzie raz, imię okre na ter, a to kara, to jest, 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 Omea rabka, jedyna jest taka rabka, bo nie siedziła, ale jest tam. Tam tam zjedzie. To nie masz, bo to jest dajka, to nie ma, to chacze, to jedyna. Ono pierwszy w naszą chanę prawa. Zobaczmy, to zbliży ta jedzie raz. I okre na serię, a to jest kawa, to jest po pierwszym, że to teraz ten problem. I ta kusza tam, dla pierwszego, to jest mój wolat to teraz. Jest zresztą do mnie. Więc dodałem i tym roku. Ten Adam jest do nas siebie, co jedyna jest to, żeby kawał po nim. A tu sobie sobie, bo raz wyjadę, wtedy gdzie tam mógł pójść dalej. Ona raz tak, jedyna jest to kawał, tylko nie siedzi ja, ale gdzie tam. Tam tam zjedzie. To jest nasz, to jest dajka, to jest bardzo, to jest nasz, to chaszek, to jedzi ja. To no pierwszy w naszą chanę kawał, to jedzi ja, że to bardzo, szósz jedzi ja. Ja to jest nasz, to jest jedzi ja. Nie siedzi oczy to, nie siedzi oczy tam u kogo, nie siedzi oczy klipat u nich. וככל שאדם יותר יצאו יותר נעלה, וככל שהידיעות שלו הן יותר גדולות, ויודע לקרות דברים יותר עמוקים, כך הוא בונה בתוכו מדרגת חיים הרבה יותר גדולה. אתה חייב כותב, הרב אומר, שהחיים של האדם זה לפי הידיעות שלו. יש מי שיש לו ידיעות קטנות והחיים שלו קטנים, יש מי שיש לו ידיעות גדולות והחיים שלו גדולים. ולכן בעצם עיקר עבודת האדם, זה עיקר המהפכה של האדם, זה להפגיש את האדם עם ידיעות כאלה שיבנו בתוכו את התכונות הכי עמוקות וסודיות של האדם. ואם אנחנו יוצאים מתוך ההכרה הזאת שהתורה בעצם באמת מחלשת, שמראה התורה באמת לא יודעים אותה, ולכן הגויים באמת לא מודעים לה, אין בעולם התמונה שיודעת את זה, זה הפילוסוף שיודע את מה שכתוב ברמב"ם הזה. זה באמת תורה, זה חידוש של הרמב"ם, זה חידוש של התורה. כי באמת כל אומות העולם נלוו להשיג את השאלה הזאת למה האדם צריך להיות טוב. למה אדם זה לא מוסרי? מה זה מועיל? בשבילה זה טוב, כולם נסים להסביר את זה בצורה פרקטית. יהיה טוב, לזה יהיה לך טוב, ובאמת יש לזה הרבה פילוסופיות שכולם למעשה לא מצאו את השאלה הזאת כמובן אמיתית, התשובה במובן אמיתי שלה. הרמב"ם מחדש לנו, זה החידוש. שהשאיפה של האדם לא טוב, זה בגלל שבאמת הוא שייך לעולם אידיאלי. האדם שייך לעולם אידיאלי, האדם הוא לא אגואיסט. האדם לא יצור פרטי, האדם לא יצור דמיוני, האדם שמציל לעולם אלוהיסטי לא טוב, ודאי לא אדם ישראל, לא טוב, זה לא אמיתי, זה לא הוא. וזה שרוב חייו של האדם מורגל לחיות בתוך עולם אגואיסטי, זה המזון שמזינים אותו בדרך כלל, עוברים החברה, על פי העולם, לפי המתכונת החיצונית שלו, כי לפי המתכונת החיצונית, העולם שלנו הוא עולם פירודי, זה עולם שכל אחד הוא חייב לעצמו, כל אחד הוא מועד על עצמו. כל אחד יצאו לפני עצמו, ועל פי העולם הזה מנסים להציל אותו, לכן העולם בא להיות תחרות, בהישגיות, בהצלחה הפרטית שלי, בנושא של לי טוב כל הזמן, וזה מה שמחנכים את האדם בדרך כלל, ההורים, החברה, כל העולם עובד בצורה כזאת. זה המזון. ולכן אדם מתרגל, מגיע לגיל 18, 19, 20, וזה אומר, אני כזה בן אדם, זה מה שאני אוהב, זה מה שאני רוצה. הרמב"ם מלמד אותנו, על פי התורה, שהתכונה של האדם היא הפוכה לחלוטין, זאת מהפכה גדולה, זאת מהפכה שלמה בתיקון העולם. בהבנת נפש האדם, זאת מהפכה הכי גדולה, על זה נאמר, חוכמה בגויים תמים, תורה בגויים תמים. יש הרבה חוכמה בגויים, אני מדבר על זה במשך השנים. אבל תורה, ההבנה המהפכנית הזאת, בחידוש מאוד מאוד נסגר, שהוא מהפכה בהבנת כל החיים. ואז בעצם באה התורה ואומרת, לא, האדם בעצם הנטייה שלו האמיתית זה השייכות לעולם. אידיאלי, לעולם טוב, לעולם מוסרי, לעולם עתידי. למה אתה לא רואה את זה כל הזמן אצל האדם? כי הקדוש מזין אותו, אתה לא מפגיש אותו עם העולם העצמי, אתה לא מפגיש אותו עם העולם האידיאלי הזה, אתה לא מזין אותו בגודל הזה. ואם אתה לא מזין אותו ולא מפגיש אותו, אז הוא לא יהיה כזה. אז הוא לא יפתח בתוכו את הכישרון, הידי, המוסרי שלו, אתה לא מזין אותו בזה. הוא לא יודע את זה, הוא לא נפגש עם הטעם הזה, הוא לא נפגש עם המציאות הזאת. אומר הרמב"ם, בפי הידיעה תהיה אהבה. במילא, מה אנחנו צריכים לעשות? מה זה אהבת השם? זה לא לקום בבוקר, לקפוץ ראשי, אני אוהב את השם. אהבת השם זאת עבודה מאוד עמוקה של בניין, של מפגש עם הצדדים האידאיים, הכלליים, העמוקים שבתוך המציאות. וכשאדם ייפגש עם הצדדים האידאיים, בין שזה יהיה על ידי עשייה, כמו שהזכרנו, על ידי המצוות במידות הטובות, מה שהזכרנו כבר, ובין שזה יהיה על ידי הרחבה יותר גדולה, על ידי הרחבת ההשכלה והדעת של אדם להכיר באמת את זה שיש בעולם שלנו, שיפוט אידאלי, שיש עולם אידאלי, דרך הבריאה, דרך עם ישראל, והבריאה זה בסדר שאולם כותב את זה, על ידי המפגש עם הדברים האידאליים האלה, ככל שיותר יועדים אותם, יותר יועד את השם. רק לא ריקודים, לא התבודדויות, לא שיבונות והזכונות, אלא ככל שאדם יותר ייפגש עם ההבנות האידאליות, עם ההכרות האידאליות, עם המעשים האידאליות, עם ראיית המבנה של המציאות בצד הקידן שלה, ההבנה הזאת, ההשכלה הזאת, היא תפתח באדם את הכישרונות האידאליים של עצמו. ופיתוח הכישרונות האידאליים זה הפיתוח של אהבת השם. כי אהבת השם, כמו שהרמב"ם כותב, זה לא סתם איזושהי אהבה דמיונית, אהבת השם זה פיתוח של האישיות המוסרית, העמוקה, האידאית של יצירת האדם. שכשאדם ממלא את האישיות הזאת ומפתח אותה, כיוון שאנחנו בטוחים שזה אישיותו האמיתית של האדם לפי התורה, אלא התכונה הזאת של האהבה, של הקשר, השאיפות האידיאליות, מתפתח מתוך האדם, וזה מה שימלא את כל חייו, ויש מה שייתן לו את כל הסימפתיה והעוז והתעצומות לכל הבניין הריאלי והממשי של החיים, עם כל הסימפתיה של החיים, עם כל המינות של החיים, עם כל הבריאות של החיים, עם כל המורמליות של החיים. וזאת מהפכה בהעברת כל העולם, וכל הבריאות של העולם, וכל הנורמליות של העולם, שאתה יודע למצוא בתוך העולם את הנטייה האידיאלית הפנימית של אותו המציאות כולה. וזאת עבודת גדולה. זאת בעצם עבודת גדולה. וזאת מצוות אהבת השם. זה מצוות אהבת השם, זה בעצם הדרך. מצוות אהבת השם למעשה זה העשייה הנכונה. זה הבניין של האמצעים הנכונים, ההזנה הנכונה. הזנת האדם מתוך המזון האידאי שמצוי בתוך הבריאה, בתוך התורה, בתוך המצרים, בתוך הנפש שלו, בתוך המרחב המציאותי, וההזנה הבריאה הזאת מפתחת באדם את הנטייה הטבעית האידאי הנורמלית של האדם. כל שזה נכון מפותח יותר, האדם הגיע לתפיסת עולם חדשה לגמרי, למציאת המרחב הנורמלי הזה של אהבת השם שמצויה בקרבו. וזאת מהפכה שלמה בהבנת המציאות. מובן? וזה בסיס לכל שינוי בעולם. אתם מבינים את זה, זה בסיס לכל שינוי בעולם. אז אין בעצם דבר שאי אפשר לשנות את זה. אם יש את הטבע, כן? לא יכול לשנות את הטבע, בגלל הטבע, אם יש את הטבע, אז אין דבר שאי אפשר לשנות אותו כמעטים. למה כמעטים? כי השינוי תלוי באמצעים, לא במטרה, אלא בהזנה. הזנה, 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 שלאט לאט בונה באדם בריאות חדשה, וטבע חדש, ונטיות נפשיות חדשות, שמתאימות לטבע הפנימי, הבריא והנורמלי ששורת בקרבו. בסדר מובן? טוב, אז כאן.
אז זה יהיה מיכה קורטטה ו... טוב לכם שאתם נעשים איתי? מחזיק מהם.
מה?
מחזיק מהם.
אנחנו ראינו בעזרת השם עד עכשיו את הרמב״ם לגבי העניין של אהבת השם, ומזה התפוררה לנו מסילת ישרים אותה. ראינו את הרמב״ם, כן, בהלכות אהבת השם, בעזרת השם. ומתוך זה התבררה לנו מדרגה חדשה לגמרי במציאות. באמת דבר פלאי מאוד, באמת חידוש גדול, זה מהפכה. מה ברמב״ם? המהפכה הגדולה ביותר בעולם, ההבנה הזאת. מה שהתברר לנו, שיש יכולת כזאת, שהיא לא רק יכולת, אלא היא למעשה גם מצווה עלינו, על כל עם ישראל, שראינו ברמב״ם. והיא היכולת להגיע למצב כזה שאנחנו אוהבים, אוהבים במובן הממשי, הנפשי, כפי שרגילים לאהוב, כמו אהבת אישה או מהרמב״ם. אוהבים, יכולים לאהוב את האמת האידיאלית שעומדת ביסוד החיים שלנו. אהבת השם אומר הרמב״ם זה לאהוב את האמת, לעשות את הדברים בגלל האמת שבהם, בגלל הטוב שבהם, והאמת שבהם, והאידיאל שבהם מצד עצמו. לא מצד איזשהו רווח פרטי. לא מצד מה אני מרוויח. וזה גופה שיש יכולת כזאת לעשות את האמת מצד שהאמת, ולא רק לעשות אותה, כי לעשות, זאת אפשר להבין, אנחנו עושים, זאת עשייה. עשייה לא מלמדת על איזושהי תכונה נפשית. לא מלמדת על שייכות לדבר. אני יכול לעשות דבר גם כעבד שעושה מעשה, וזהו זה. אבל זה שיש לנו גם מצווה לאהוב את האמת הזאת, לאהוב את האמת האלוקית הזאת, באהבה גדולה, עד שכל הבהתנו תהיה שוקדת בזה, ועוסקת בזה יומם ולילה, כמו שהרמב"ם אומר שישגה בעבודתה ישגה תמיד, שסביב זה יהיה כל מעייננו, כל חיינו. זה שיש יכולת כזאת לאהוב, זה מראה שאנחנו שייכים למדרגה כזאת, שאוהבים משהו, זה הדבר ששייכים לזה. זאת אומרת שאנחנו שייכים באמת לאהוב את המציאות האידיאלית האלוקית שעומדת בסופרים. ולאהוב את זה פירוש הדבר, שזה יכול להוות את מרכז חיינו ואת עצם חיינו. כיצד באמת אפשר להגיע לדבר כזה? ובאמת מה זה נותן לי הדבר הזה? מה אני מרוויח מזה באופן פרטי? אלא מזה למדנו שלמעשה האני של האדם, העצמיות של האדם, מי זה אני? אני זה לא אני אגואיסטי, זה לא אני פרטי. האני של האדם הוא אני אידי. אני שבמרכז החיים שלי עומדת המטרה המרכזית, עומדת המגמה האלוקית, היא מהווה את עצם החיים שלנו. ואי אפשר להבין בכלל מושג כזה, אלא אם כן נניח שהאדם איננו מתחיל את חייו מהחיים הפרטיים המצומצמים שלו, כפי שזה נראה בעולם, לא מזה מתחיל האדם את חייו, אלא שהאדם מתחיל את חייו מהוויית חיים כללית, אלוקית, אחדותית, שאליה האדם שייך. ולכן את אותה הוויית חיים שאליה הוא שייך, והיא באמת מהווה את עצמות נפשו של האדם, ועצמות נפשו של האדם היא עצמות נפש טהורה מאוד ואידיאלית מאוד, לכן האדם יכול לאהוב אהבה אמיתית ושלמה לגמרי את מקור החיים שלו, את אותו כוח חיים אחדותי עמוק אידיאלי שעומד מסוף חייו. והאהבה הזאת זה כישרון,
זה כישרון שתמון בנפשו של האדם מישראל. מי שאין לו את הכישרון האידאלי הזה, לא יכול להיות, כמו שהזכרנו על מוזיקה. שמרנו על מוזיקה, יש מי שמוכשר למוזיקה, הוא אוהב קונצרטים, הוא אוהב לשמוע את הסימפוניה השמינית של בטהובן. ויש מי שמתפוצץ לשמוע את הסימפוניה השמינית של בטהובן. גם זה קיים וגם זה קיים. מאיפה זה מתחיל? מהכישרון, מהשייכות. הסימפוניה השמינית של בטהובן זה לא אדם מוסרי יותר מוסרי פחות, אדם יכול לקבליסט גמור, ולשמוע את הסימפוניה השמינית של בטהובן. זה לא מראה על איזה מדרגה מוסרית. אהבת השם, במובן הזה של הרבה, שמשמעותה לאהוב את השם לא בגלל התועלת שזה נותן לי, לא כי הוא מאכיל אותי ומשקה אותי, אלא אהבת השם במובן של אהבה, של שייכות אל אותה אמת אלוקית, אידיאלית, זה מראה על הרוממות המוסרית שלה, זה מראה על כישרון מוסרי, זה מראה שהכישרון העצימי, הטהור, המוסרי, שוכן בקרבו של האדם, זה עצמות חייו של האדם. ולכן אדם יכול להגיע במצב כזה שכל הווייתו תשאר ותשתוקק ותחפוץ להתקשר ולהגשים את אותה מציאות אמיתית אידאלית. אמרנו כבר שזה מהפכה בהבנת תכונת החיים האנושית. אם כל העולם כולו, כל המדע, כל העולם כולו, כל האנושות כולה רואה את תכונת האנושות מתחילה מאנשים פרטיים, מאנשים מצומצמים, מאנשים שמטרת חייהם מתחילה מתוך השאיפות הפרטיות שלהם, המימוש העצמי שלהם במובן הפרטי. הרי אנחנו כאן לפי הרמב״ם רואים את האדם יונק ומתחיל את חייו ומקבל את כל מהות חייו וחפץ החיים מהשייכות שלו אל הטוב האלוקי הכללי, אל האידאל האלוקי הכללי שמופיע אצל כל אחד ואחד מאיתנו, שמתוך אותו אידאל כללי מופיע חפץ החיים והכישרון האידאלי שמופיע אצל כל אדם ואדם ישראל שיונק מאותה אמת אלוקית כללית שעומד בישראל. זה חידוש מופלד מאוד שמסביר את כל תכונת החיים באופן חדש ולעמי, ומזה מבוארים גם אחרי זה, לא עכשיו הזמן להרחיב, ובעזרת השם, בהמשך, מזה מבוארים גם כל הקשרים החברתיים, כל הקשר לבניין, כל הרצון האמיתי לבניין אומה, לבניין החיים, כל ההבנה האמיתית מה זה אהבה בחיים, מה זה אהבה אצילית בחיים, אהבה בין איש ואישה, אהבה בין אדם לבנו, בין אדם לחברו, כל המדרגות האלה, וכמובן, מזה מבאר מה זה תורה, שהיא כל כולה ביטוי של אותה אמת אצילית בעולם. וזה מה שהרמב"ם כותב שם הלכות אהבת השם, שכשאדם מגיע להבנה הזאת מיד הוא מקיים את כל המצוות מאהבה. זאת אומרת, חלה אצלו מהפכה, כל המצוות עכשיו אצלו הופכות להיות לא סתם אוסף של פרטים ולא סתם איזה שהם דברים שחייבים לעשות אותם, אלא כל המצוות הופכות להיות ביטויים של אותה אמת אידיאלית שתוכל למלות את העולם, ואנחנו שמחים לעשות אותה וחפצים לעשות אותה ואוהבים לעשות אותה בכל עדיין. זה מה שאנחנו בעזרת השם קצת נפגשנו עם הדבר הגדול הזה, עם המצווה הגדולה הזאת, שהיא בעצם ההפיכה, לא רק את המצווה, מצוות אהבת השם, כפי שראינו כבר, התחלנו על זה, ראינו עושה את המצוות כבר, נכון? אבל המצווה הזאת היא בעצם ההפיכה בהבנת התכונה האנושית, בהבנת התכונה של אדם ישראל, ועל זה מרחיב הרב גם באיגרת מ"ד שקראתי לכם, נכון? זה יודע לכם איגרת מ"ד? לא זוכרים? זה משהו שאתה אהבת השם זה תכונה עצמית של עם ישראל. טוב, יש פה ישבות? יש פה זה גם מפאר הרמב״ם הרב בצד בצורה מופלאה באיגרות, איגרת מ"ד, שאיגרת מ"ד זאת איגרת מאוד מאוד חשובה, איגרת שנכתבה למישהו בשם אלכסנדרוס, שהרב חשב בהתחלה שהוא רב, זה נגמר שלא כל כך רב, הוא יותר מסקי, כן?